עכשיו בגלץ, עם בל גזית. עם ציפורי לילה מוזיקליות.
חזרנו שעה שנייה עם קורין על אל, פותחים עם שיר ישן.
אין סוסים שמדברים עברית, אין אנשים שלא מתים. חפש באנטרטיקה, אין ארמון באמצע רוב הירקון, לא גר נזיך איתי בחדר, אין שלג באפריקה. חפש באנטרטיקה.
טוב, אנחנו בעיקרון כאן לטובת האלבום החדש כאחד האדם, אבל פתחתי את השעה השנייה בכל זאת עם אנטרקטיקה, כי רציתי לרגע להפוך את היוצרות עם שיר ותיק לטובת אחד חדש, קורין על אל כאן באולפן. את לא, אני מגלה להפתעתי שרק אני חושבת על שירים ותיקים של אומן כשאני שומעת אלבום חדש, כאילו אתם לא מתעסקים בזה, זה לא. קורה לי לעתים קרובות, כן. כאילו אני מגלה לכם במקרה הזה לך את בהפתעה את החיבור בין זה לבין ענן כחול שנשמע מיד.
זה התפקיד שלך, אני התפקיד שלי זה להביא לך דבר חדש, התפקיד שלך זה לחפש את ה...
כן, ביחס לזה אבל שדיברנו על האלבום הזה בתור אלבום שאולי מתבונן יותר פנימה, אז כאילו הייתי מצפה, לא יודעת, אתם לא אמורים להיות מרוכזים בעצמכם אומנים, זה לא הדבר שהם מסתכלים על מה עשינו עד עכשיו, וכמה זה מצליח, וכמה זה מחר, כמה השמעות בחודש שיש לאנטרקטיקה, לא, את לא בודקת?
ממש לא.
בעקום. כמה כסף נכנס מהתמלוגים?
בחיים לא.
מעניין.
תמלוגים זה תמיד מתנה מגיע, תודה. קונים ציוד.
ובסוף קונים עם זה ציוד כדי להקליט שירים חדשים, בדיוק, כי מה שהיה היה.
בדיוק, מה שהיה היה.
מה שהיה מת. אוקיי, מעניין. אז אמרתי, אנטרקטיקה התחבר לי לענן כחול, אנטרקטיקה שיר באמת, אולי הלהיט שלך, חוץ מי, אמרתי, אנחנו ננסה כן. להתחמק מאין לי ארץ אחרת, אולי אני אעמוד בזה עד סוף השעה השנייה. שמדבר על החלומות הכי פרועים שלנו, ושהם לא מתקיימים במציאות.
כן.
וענן כחול, הוא גם קצת על חלום, ולא פחות מזה על שברו.
כן.
מה קרה עם ענן כחול? איך הוא נולד?
פשוט אהבתי מאוד את השיר הזה. פשוט עושה לי את זה. פשוט הוא... כל הקטע עם הטרמפיאדה, וכל הקטע שאנחנו ככה...
כן, הוא בין פיוט למציאות.
כן, כזה...
יש את הר גלבוע, אבל מצד שני את תקועה בלי דלק.
כן, כן, הדלק בכלל פה מאוד חזק באלבום הזה, שאנחנו צריכים את הדלק הזה בשביל לחיות. השיר הזה הוא כאילו נסיעה בתוך האלבום, כאילו נסיעה בתוך הארץ היום כזה. כאילו נותן לי את הרגשה של היום, של העם.
את יודעת להגיד מה זה הדלק הזה שאנחנו צריכים? אוקיי, המוזיקה שלך וחוץ מזה?
לא, לא, הדלק, אנחנו... תראה, זה המזון מלכות שאנחנו צריכים בשביל לחיות.
כן, אבל יש משהו ספציפי כזה? האם זה באמת חיי רוח ענפים? האם זה אמפתיה ואהבת הזולת? מה יצליח להחזיק אותנו בחיים? בעיקר לנוכח, את יודעת, אם דיברנו בשעה הקודמת על שירים שמדברים על המהומות, כן. ועל הגדר ועל הדברים שמחבים אותנו קצת.
אני חושבת ש... את יודעת שאם עץ אין לו עלים, אז הוא נורא מסכן. אנחנו צריכים להיות עץ עם כל העלים שלו, ובגלל זה אנחנו צריכים להיות מאוחדים, כל האנשים, לפחות פה בארץ, שנהיה עץ אחד. ברגע שאנחנו מלא עצים עם עלה אחד, אז אנחנו בקושי ארוגה. אנחנו צריכים להיות עץ מלא, עם מלא מלא עלים ומלא כזה שמן כזה, ועם גזע כזה גדול ומלא שורשים. זה מטרה, אני חושבת.
דימוי מעניין. טוב, אז בואי נשמע את ענן כחול.
שודת עדיפלת
טוב, ספציפית גם אני במקור מעמק ישראל, אז מבחינתי העמק והגלבוע שצופה זה ממש שיר בשבילי. חשוב שתדעי. דיברנו קצת בהתחלה וגם עכשיו בזמן השיר על העובדה שהרעיון שהוא אלבום הולך ונעלם מן העולם. המאזינים כבר לא כל כך מאזינים לאלבום כיצירה שלמה. אני לא יודעת אם בגלל הפרויקט של קהלת שהתעסקת בו ואמרת, טוב, יותר מזה לא נגיע, או בגלל שבאמת המודל משתנה, לא חשבת שתוציא אלבום, אבל בסוף הוצאת, אז איך כל הדבר הזה קורה?
קודם כל, אני לא חושבת שזה פס מהעולם, האלבומים. אני חושבת שאומן שעושה אלבום, אלא אם כן עושה קהלת, שזה שיר אחד ארוך של 64 דקות.
כן.
אבל
זו יצירה בעצם, זה לא אלבום ולא שיר, זה, בדיוק, זה יצירה. משהו שלם. כן. כן.
אבל אני חושבת שאומן לא יכול בחמש דקות שיר להביא את האומנות שלו. כאילו, חמש דקות זה, או שלוש דקות שיר. אי אפשר בשלוש דקות, כאילו, אני לא עושה שיר בשביל שלאגר, שיהיה לי שלאגר. כאילו, הדבר...
את יודעת, את לא תעשי, יש אומנים שיעשו שיר בשביל שהוא יהיה שלאגר, וזה, לא, זאת העבודה שלהם, הם עובדים בפופ.
בסדר, אבל מה שאני מתכוונת זה ששיר אחד שיש לאגר זה כמו מפעל הפיס להרוויח. כאילו, זה כזה משהו באוויר כזה שאולי יצליח ואולי לא יצליח. זה משהו מאוד טכני. או מזליקו כזה.
כן.
ואני חושבת שאם אנחנו מתעסקים במוזיקה ובאומנות ובזה, למה אנחנו עושים אלבום בעצם? זה אלבום מהבן אדם, מזווית של הבן אדם שעושה את זה, זה כאילו החיים שלו באותה תקופה, מקבלת את ה-360 מעלות של החיים של הבן אדם שעושה את האלבום. ובתוך ה-360 מעלות האלה, יש את הצהוב, את הירוק, ואת הוורוד, ואת את כל הצבעים. ואז הירוק יכול להיות שלאגר, או זה יכול...
אבל זו איזושהי תמונת מצב, את אומרת, זה... מבחינתך, כוללת.
כן, בדיוק, תמונה כוללת, ואז כל אחד באמת יכול למצוא לו את השיר שהוא אוהב, ובשים לו זה בפלייליסט, רק את השיר הירוק, או רק את השיר האדום. אבל אני מבחינתי מרגישה חובה, זה כמו שאני אעשה ציור, אני לא אעשה רק קו אחד, כאילו, אני חייבת שהאלבום ייתן את כל הזה שלי. בגלל זה אמרתי שאולי באלבום הבא, אני לא אשיר, וזה לא יהיו שירים של 5 דקות, אלא זה יהיו קטעים של 6 דקות.
אבל זה עדיין יהיה אלבום.
אני לא יודעת איך להוציא את זה אחרת.
תראי, מצד שני, את יודעת, אני הסתכלתי באתר שלך, אפשר לקנות את השירים בנפרד, לא באלבום, בפורמט דיגיטלי.
כן, אבל זה בגלל הטכנולוגיה, זה לא אני החלטתי, זה בגלל שזה אפשרי.
אבל הטכנולוגיה הזו מכתיבה במידה מסוימת גם את האופן שבו אנחנו מאזינים לשירים. זאת אומרת שאם, בלי להעליב, כן, אני אוהבת את כל השירים באלבום, אבל נגיד לא אהבתי את אחד השירים, אני לא קונה אותו.
נכון. נכון, אבל בן אדם לא יכול לדעת שהוא לא אוהב עד שהוא לא שומע את זה כמה פעמים. אז הוא מראש כאילו עושה לעצמו איזה נזק.
כן, אבל היום באמת אפשר ביוטיוב, באתר שלך עצמו, להזין לשירים לכולם, לקנות אותם, זה שזה כבר יהיה לי על הטלפון, מה שנקרא.
כן.
המודל באופן הזה משתנה, ואולי כבר גם לא כל כך כלכלי, זאת אומרת, שיר ב5 שקלים, אני לא בטוחה שזה מחזיר את עצמו כל כך מהר. ההפקה עולה בטח יותר.
אני, תראי, עד היום, מאף אלבום שלי לא הרווחתי כסף.
באמת? איך זה יכול להיות?
כי הייתה לי חברת תקליטים שהחתימה אותי על חוזה ששום דבר.
מה שבשנים האחרונות היה קורה, נלחמה נגדו והצליחה, את היית חתומה על חוזה כזה, שבעצם מחייב אותך גם לחברת תקליטים וגם את רוב ההכנסות שולח אליה.
ושני אלבומים הראשונים שלי, מותק ופירות אסורים, שאני הפקתי במו כספי, פשוט החתימו אותי שזה הכל שלהם. אז, צדעת, אז אני מראש כבר, אף פעם לא הרווחתי גרוש על האלבומים שלי. זה ממש לא מעניין אותי. זה לא מעניין אותי.
הבנתי. אז בעצם האלבום הזה הולך הפוך. זאת אומרת, לראשונה הייתה לך שליטה מלאה באופן שבו הכסף נאסף ומתחלק להוצאות ההפקה השונות. זה מה שקרה?
כן.
כי עשית פרויקט Head Start.
כן.
ואף הצלחת לגייס יותר מכמה שביקשת מכתחילה.
כן, זה היה מאוד מרגש. האנשים, זה באמת היום בקושי הזה שאת מדברת עליו על אלבומים, זה באמת הקהל שאוהב את הבן אדם שעושה את האלבום, זה באמת דרך יפה לפתור את הבעיה הזאת שאי אפשר לעשות אלבומים היום.
זה גם לבטל את המתווך, בעצם הם קנו את האלבום כי הם מאמינים בזה שתצרי דבר טוב.
המתווך כבר לא קיים בשבילי, אני לא רוצה לחשוב על המילה הזאת, מתווך. אני ביטלתי אותו מהמוח שלי, ויום כיפור, אחרי יום כיפור הזה, בכלל. לא קיים לי המילה הזאת מתווך, והקהל שמולי, כאילו, מדבר איתי, כאילו, זה הדבר הכי, זה השינוי הגדול. יותר מלא לעשות אלבום, אלא הקשר הישיר הזה והבלתי אמצעי הזה, שזה באמת מעניין אותו. זה כמו שנגיד, תלמדי באוניברסיטה, ויהיה לך מלא תלמידים, ותרצי להוציא ספר. בתלמידים שלך יודעים כמה שאת יודעת דברים, וכמה שרוצים. אז אנשים האלה יקנו את הספר הזה ב-Headstart, כדי, תבינה, מי שמעניין אותו מה שאת אומרת, אז הוא ילך...
הוא ישקיע את הכסף.
כן, זה לא מישהו שאת... זה עובד נכון היום. היום לדעתי הגענו לזה נהר חדש כזה של שמחה.
אני רוצה שנעבור לסופה, גם הוא מתוך האלבום החדש, כאחד האדם.
כן.
גם זה שיר של מאיר גולדברג, איזו הפתעה.
נכון. סליחה לשיעול.
הכל בסדר? צריך בכל זאת להוציא החוצה כמה דברים. כן. ספרי לי על סופה.
אוי, סופה זה שיר... הייתה לי הופעה באיזה מקום קטן, בתל אביב, בביאליק. והייתה לי הופעה מאוד קשה.
מה זה אומר הופעה קשה?
הופעה קשה זה שרציתי לברוח באמצע.
כי הקהל לא קשוב? כי את לא, מרגישה כן. שאת לא בזון הנכון לא, של ההופעה?
לא, פשוט הדלת הייתה קרובה, ואמרתי, עכשיו אני יכולה לצאת. וכזה היה מוזר, ונורא נבלתי מהמחשבה הזאת, שעכשיו אני יכולה לצאת. פשוט, הדלת פה, אני יכולה לצאת.
זה קצת, למה זה אני כאן פתאום, כן, כן, לפקפק כן. בכל מה שעשית כל השנים?
כן, זה היה נורא מפחיד.
וואו.
כן, זה היה מפחיד. וראית את כל הבקבוקי האלכוהול מול, בבר כזה מול העיניים, ואת כל האנשים. והיה לי ממש מפחיד. וזהו, סיפרת את זה למאיר. כי הוא היה גר שם הקרוב, והוא כתב את זה, שזה סופה של מקומות קטנים, שזה, לפעמים יש לנו סופה כזאת, של משהו קטן כזה, רק עם עצמנו, וזה הסופה הכי גדולה באותו רגע.
אוקיי, אז בואי נשמע.
אם אני מתחילה, זה מתחיל, פעימות המכונה, לא בקצב רגיל, כל בקבוק על הבר, מגדלור ועד אני מתחילה, זה מתחיל פעימות המכונה, לא בקצב רגיל כל בקבוק על הבר, מגדלור להדליק כשאני מפסיקה, זה מפסיק וזאת שערה שאני מכירה כבר שנים זאת שערה שאני מכירה
יש לי תחושה שבשנים האחרונות, זה לא מהאלבום הזה, זה קרה בוודאי בקוהלת וגם לפני זה, כאילו זנחת קצת את דימוי הרוק אנד רול שלך. זה נכון להגיד כזה דבר? זה רק לתחושתי? את לא מתעסקת בזה? איך זה הולך?
אז אני אצביר לך אין בעי. בשבילי קוהלת, זה הרוק אנד רול הכי חזק שעשיתי. מבחינת המילים. כי כשקראתי את קוהלת, אמרתי, שלמה המלך, אני מרגישה שהוא כועס, והוא, אפילו שהוא מבוגר, הוא, כאילו, רוק אנד רול,
זה... Sticking it to the man.
כן. מבינה, רוק אנד רול זה שאתה כועס, שאתה שואל שאלות, שאתה לא הכל, אתה מקבל את זה, מה שיש זה בסדר. רוק אנד רול זה, אני ככה חושבת, שאתה שואל שאלות, אתה מסתכל, אתה... וקהלת הוא כזה בשבילי, בגלל זה אהבתי אותו נורא, בגלל זה אני אוהבת אותו. דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים. אבל אבלים אמר קהלת, הבל אבלים, הכל הבל. מה היתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? מה היתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת. וזרח השמש ובא השמש ואל מקומו שואף זורח, הוא שם הולך אל דרום וסובב אל צפון, סובב 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 הרוח ועל סביבותיו שב הרוח. כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא, אל מקום שהנחלים הולכים שם הם שווים ללכת. כל הדברים יגעים לא יוכל איש לדבר, לא תסבע עין לראות ולא תמלא אוזן משמוע. מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שיעשה, ואין כל חדש תחת השמש. יש דבר שיאמר, ראה זה חדש הוא, כבר היה לעולמים אשר היה מלפנינו. אין זיכרון לראשונים וגם לאחרונים, שיהיו לא יהיה להם זיכרון, אם שיהיו לאחרונה. אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלים, ונתתי את ליבי לדרוש, ולדור בחוכמה על כל אשר נעשה תחת השמיים. הוא עניין רנתן אלוהים לבני אדם לענות בו. ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש, והנה הכל אבל ורעות רוח. מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להימנות. דיברתי אני עם ליבי לאמור, אני הנה הגדלתי והוספתי חוכמה על כל אשר היה לפניי, על ירושלים. וליבי ראה הרבה חוכמה ודעת, ואתנה ליבי לדעת חוכמה ודעת. הוללות וסיכלות ידעתי שגם זהו רעיון רוח, כי ברוב חוכמה רב כעס ויוסיף דעת יוסיף מחאוב. אמרתי אני בליבי לחנה נסחה בשמחה, וראה בטוב והנה גם הוא הבל. לשחוק אמרתי מעולל, ולשמחה מה זו עושה. תרתי בליבי למשוך ביין את צרי, וליבי נוהג בחוכמה ולחוז בשכלות, עד אשר אראה איזה טוב לבני אדם אשר יעשו תחת השמיים מספר ימי חייהם.
את יודעת שיש יגידו או יחששו או ישאלו, כל החזרה הזו לטקסטים מן המקורות, בצידה יש גם איזושהי אמונה או קבלה של הדת, שזה ההפך הגמור מלהיות אנטי-ממסדי. הדת היא הממסד. את רואה את זה ככה? את מתחזקת?
נרגע? לא, אני אגיד לך מה אני חושבת. קודם כל, אני מאוד חילונית. אפילו שאני צמה, ובאמת המצב היום בארץ של החוסר דיבור בין הפלגים שלנו, בין כאלה וכאלה וכאלה, זה סכנה. ואני חושבת שאם לא היו דתיים, לא היינו בארץ. אם לא היה את האנשים ששמרו על הספרים הקדושים באירופה, בזמן הגירוש הגדול של חורבן בית ראשון, בית שני, אם הם לא היו שומרים, לא היינו יהודים היום, ולא הייתה מדינת ישראל. אז, כאילו אני אומרת, הכל צריך, כאילו, האנשים האלה מאוד חשובים, כי בלעדיהם לא הייתה מדינת ישראל, ובלעדיהם אנחנו לא היינו. וזה שאנחנו פה היום, אז אנחנו צריכים כאילו לצמוח שאנחנו פה ביחד, אפילו שאנחנו שונים. אבל צריך להבין שבלעדיהם זה לא היה קורה שאנחנו פה. אז זה המחשבה שלי, שהדת היא הדבר היחידי שאולי קשה, זה שהדת היא בתוך הממשלה, כאילו.
שהיא חלק מהשלטון והחוקים שמחייבים אותנו.
שמחייבים.
טוב, יש שיתנו אבל שאלמלא הנוקשות המסוימת של היהדות.
אז לא היינו.
בדיוק. אז כל מה שאת מתארת מאז חורבן בית ראשון ועד ימינו אנו, לא היה שורד.
נכון, אבל בארץ אני לא חושבת שזה צריך להיות בממשלה. כי אם הם היו שומרים על הדת רק שנוכל כשר ושלא, את יודעת, שיהיו דברים נכונים. אבל לגרום לזה שאנשים שיהודים ארצות הברית שלא ירצו להיות יהודים בגלל שפגעו בהם פה בארץ, זה נראה לי מיותר, כאילו.
אני רוצה, לפני סיום, מילה, לפני שנשמע כשזה עמוק, שזה פשוט שיר שאני מאוד אוהבת, ובעיקר את הביצוע המשותף שלך עם אביתר בנאי, על ענבל פרלמוטר. ממש היה, זה אתה מופע במלאת 20 שנים למותה. זה היה שיתוף פעולה, כאילו match made in heaven, אומרים באנגלית, זיווג משמיים. איך הדבר הזה עוד נוכח בחייך היום? המופע הזה במידה רבה, גם את היית המנוע שלו.
זה ביום שני. עוד לא קרה.
כן.
תשמעי, זה כאילו המחשבה שכל הזמן עולה לי על ענבל, זה מה היית עושה עכשיו? מה היית אומרת על השיר הזה? מה היית עושה עם התוכנה הזאת במחשב? מה היית עושה עם כל הבניינים החדשים שבונים בתל אביב, ועל הרכבת התחתית שאמרה שתהיה.
גם היא גם הייתה נביאה קצת.
היא הייתה נביאה עם האסלאם, על כל הקטע עם האסלאם, היא ממש ראתה את זה. והיא הייתה בינה מאוד מיוחד, מאוד מאוד מיוחד. מוכשר בטירוף.
זה נורא מוזר לי תמיד כתיבה משותפת של אנשים שהם לא בלהקה שנים ביחד. איך כותבים טקסט ביחד?
עכשיו אני כותבת איתך טקסט.
באמת?
כן.
וואו, לכבוד הוא לי.
כשזה עמוק קוצר כל העולם ואת כותפת כוכבים, כשזה עמוק עמוק את מרגישה שלתמונה נזפו המון צבעים, מה מסתתר בתוך שנייה מתוקה. Yeah.
כשזה עמוק הרוח כמו נושא תתך למקומות זמים כשזה עמוק עמוק שלגים של כעס בתוכם בן רגע נמסים מה מסתתם בתוך שנייה מתוקה כשזה עמוק את יודעת
טוב, אנחנו מסיימות ממש עוד מעט שעתיים עם האלבום החדש כאחד האדם. רציתי, בכל זאת יש פה איזה הבלחה למשהו שהוא מהעולם המוזיקלי, מהדור המוזיקלי החדש נקרא לזה.
Okay.
וזה השיר עפיפון, טקסט של קרן פלס.
נכון.
שבדרך כלל מכירים אותה ככותבת שכותבת מילים ולחן, לפחות זה מה שהיא עושה לעצמה ולמירי מסיק, אבל לאחרים.
נכון.
את לקחת ממנה רק מילים.
כן.
איך זה קרה?
גם כן, קיבלתי את המילים האלה מאיזו חברה שהעבירה לי את הטקסט.
את לא בקשר עם היוצרים חוץ ממאיר גולדברג, כן. אף פעם ישירות.
לא.
את פשוט, אנשים שמכירים מגיע... אותך, אומרים, זה טקסט שתאהבי.
זה מה שהם חושבים, בדרך כלל זה לא נכון.
באמת? אוקיי, אנחנו נתקלנו רק באלה שעבדו, כי הם נכנסו לאלבום.
בדיוק, אבל בדרך כלל שלוחים לי טקסטים שלא מתאימים, ובדרך כלל אני גם לא, לא מבקשת שיכתבו לי. אני נגד זה. אני מעדיפה שאנשים יכתבו, ואז אני אקרא במקרה את מה שהם כתבו.
רגע, אז מתנה טובה, נגיד, לסוכות, לערב חג, להביא לך ספר שירה מוצלח, זה משהו ש...
כן, כן.
אוקיי, רשמתי.
לחפש, אני אוהבת לחפש, אני אוהבת שנותנים לי, אני שונאת שאומרים לי מה לעשות, אני שונאת שנותנים לי, אני אוהבת לחפש בעצמי לגלות, בעצמי לגלות את השורה הזאת, איבה מיד שנייה, כאילו זה החיפוש, אחרת זה לא מעניין.
כן.
ואם מגיע שיר מקרן פלס שבחיים לא עבדתי איתה, וזה טקסט כזה יפה, ו... אז אני מאוד שמחה להתחיל את ה...
שגם פה יש איזה כמה, יש משפטי כמה. מפתח כאלה, כן. כמו השגרה היא עונש,
כן.
לדוגמה, נתקלתי בו,
כן.
ותפס לי. אז רגע, כשזה קרן פלס, אבל אחר כך כשאת בוחרת את השיר שלה, והוא מדבר אלייך ואת מלחינה אותו, אז את מרימה טלפון ואומרת,
בטח.
היי וזה, תשמעי מה עשיתי?
בטח, הייתי אצלה גם.
במושב.
לא, בתל אביב שהייתה גרה עוד לפני שהתחתנה. ושמעתי לה את השיר, ואחרי זה הייתה תוכנית טלוויזיה ששתנו השתתפנו, אז הבאתי לה הקלטה כבר עם כלים.
כן, בערוץ 24.
כן. וזהו, ועכשיו הקלטתי אותו לאלבום, עוד לא הבאתי לה אותו את האלבום.
קרן, תקשיבי עכשיו.
אני באה אלייך עכשיו, קרן, חכי לי בפינה.
הנה הפיפון.
בזירה המקומית אני סוגרת את החודש השמחה הקיומית היא המפתח אל החופש ואמרת זה ממית אותנו השגרה היא עונש מול הרוח הדרומית על גב החול עשינו קודש אהבה היא התרופה כמו שהייתי בבית ספר שוב תמימה וחשופה כי לא לובשת את השקר
אני רואה אותך מקשיבה באוזניות לשיר, ואני תוהה האם את בוחנת את עניין המיקס.
כן.
יפה. שזה אתה, את לומדת עכשיו כבר כמה שנים את עושה...
לא לומדת, רק כל הזמן לומדים, כן.
לא, בסדר, אבל מלמדת את עצמך לעשות מיקסים.
לא, אני כבר 20 שנה מלמדת אותי.
כן?
אבל רק בארבע שנים האחרונות עושה את זה אמיתי.
הבנתי. אז אני התייחסתי רק לפועל.
כן.
רק למעשה עצמו. אנשים לא מבינים את המשמעות של זה בדרך כלל. מהו מיקס מבחינתנו, המאזינים שקונים את האלבום, או היום אפילו רק את השיר הבודד,
כן.
באתר לטובת הטלפון שלנו. כאילו, את יכולה נגיד להסביר מה...
אני יכולה
לנסות.
בכמה מילים, מיקס זה בעצם... אחרי שמקליטים את כל התפקידים של כל הכלים.
ומקליטים אותם בנפרד, לא יחד.
ומקליטים אותם בנפרד בערוצים נפרדים. זה כמו ברז מים, ברז בס, ברז גיטרה, ברז אייט, ברס טופים, ברס כל תפקיד, ואז בעצם במיקס אני פותחת את הברזים, כל אחד בווליום שאני רוצה, ואז יש איזה חום שלא יהיה חם ולא יהיה קר לאוזן שלי, שהכל יהיה מבושל נכון.
כן, אז זה גם להחליט מה להבליט מתוך הדברים האלה והתפקידים
וגם
האלה.
וגם להוציא.
מה להוציא לפעמים, מה אפשר גם
לשבר.
ברמת הסאונד,
כן.
אחד שיהיה יותר עמוק ועגול, והשני יותר דוקרני. ו...
אני אגיד עוד משהו קטן, זה בעצם כמו תמונה, שנגיד יש עץ רחוק ועץ קרוב, ובית בצד ימין, ואיש הולך בצד שמאל, זה התמונה שלנו, ובסאונד זה אותו דבר. משהו שקרוב, אז הוא יותר קרוב בווליום, וזה נותן בעצם את ההרגשה,
את העומק.
את התלת ממד הזה, שזה למרחקים, נגיד העץ הוא רחוק, אז גם בסאונד הגיטרה הזאת תהיה רחוקה, כדי לתת את המרחב הזה של השמיעה, מפה עד לפה מתחיל השיר, וזה הרוחב שלו בעצם, וככה הוא מתקדם.
עכשיו זה נשמע כאילו זו עבודה טכנית, אבל בעצם זו אומנות בפני עצמה, כי באותה מידה הייתי יכולה להחליט שהגיטרה היא מאוד מאוד קרובה, וזה יוצר אווירה אחרת לגמרי לשיר.
בטח, כל החלטה כזאת משנה את כל האווירה. זו החלטה, בגלל זה, כשהתחלתי לעשות מיקסים, אמרתי, רגע, אני לא יכולה לעשות מיקסים, זה לקחת אחריות על בן אדם. אבל מי שנתן לי את האישור לעשות את המיקסים, אמר לי, אל תדאגי, אם יש טעות, אני אגיד לך. וככה עם הביטחון הזה עשיתי את זה. אבל זה באמת, זו החלטה כזאת, ובגלל שאני גם מאבדת וגם מפיקה וגם מלחינה בדרך כלל את החומרים, אז אני כאילו, מותר לי...
טוב, את משק אוטרקי של מוזיקה, מההתחלה ועד הסוף זה הכל בידיים שלך.
חוץ ממאסטרים, שאני רוצה ללמוד עכשיו.
את רואה? אז בסוף גם זה יהיה.
כן.
אני מהשעתיים האלה מקבלת בעיקר את הרושם שהאלבום הבא, אלא אם יהיו עוד הפתעות כמו האלבום הזה, יהיה אינסטרומנטלי, כלומר, ללא מילים. תכתבי יצירות מוזיקליות.
כן.
שוב נצטרך לחכות, מה זה, 9 שנים היה בין האלבום הקודם לזה?
כן.
זה הזמן שייקח?
יכול להיות.
אל תעשי לנו את זה.
אני, בסדר, אני לא מתכננת.
הבנתי.
לא מתכננת.
זורמת עם החיים.
בדיוק.
שאלתי למה חדרון קטן על הגג של
זהו, אנחנו מסיימות, נגיד תודה לעדי שמרקין על הביצוע הטכני ולמפיק יואב אונגר. אני ענבל גזית, קורין אלעל, אלבום חדש, כאחד האדם. תודה רבה.
תודה ענבל.
לילה טוב.
לילה טוב.
לא יכולה לראות אותו מפריד בינינו ים, אבל עליי וגם עליו אותו ירח קם. לא יכולה לראות אותו מפריד בינינו ים, אבל עליי וגם עליו אותו ירח קם. אחוז ירח בידו ושים בתוך ידי, האר עינינו ממרומים עכשיו, ועד עלות השחר רק היינה טוב אליי בלילי, קשר הירח שלי. חבק ירח את כתפו, נשק לצווארי, אמץ את שנינו אל ליבך עכשיו, ועד עלות השחר רק היינה טוב בלילי, קשר